חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אני מעריך אנשים שלא משנים את עמדותיהם כל יומיים רק כיוון שהנסיבות משתנות. אינני מתכוון לאלה שהאמינו בשלום עם הערבים עד 7 באוקטובר והתפכחו, אבל כאלו, למשל אנשי צבא, שאף פעם לא ספרו את הכנסת, ותמיד ראו מטרד במה שכתוב באיזשהו מקום שתפקיד הרשות המחוקקת לפקח על הרשות המבצעת. מי הם חברי הכנסת האלה? ובכלל, מה הם מבינים בביטחון? כל המערכת סביבה מתמוטטה ונחשפה כרקובה, נגועה בתרבות שקר. אלה המשוכנעים שאמת מקצועית לאלק שייכת להם, או שהם מייצגים את הצדק המוחלט והחוק, לא באמת חשוב, כי החוק הזה נקבע על ידי אותה כנסת שלהבנתם אינה מייצגת את האמת המוחלטת שלהם. היום למשל הגיע רון קרניאלי, סגן הצנזור הראשי לעניינים אסטרטגיים, לוועדת החוץ והביטחון, וסרב לענות על השאלה האם הצנזורה הצבאית אישרה לערוץ 12 את שידור הסרטון הערוך משדה תימן. למה? כי לא מגלים מה שקשור לצנזורה. עכשיו, האיש לא מתבלבל לרגע. לא מדובר באישור תלוי ועומד. זה משהו שקרה מזמן. כל מה שהוא נדרש להגיד זה אישרתי או לא אישרתי. אבל הוא לא סופר את הכנסת. בטוח שהוא וחבריו המייצגים צדק מוחלט קובעים ולא העם באמצעות נציגיו. הוא גם אומר באותה נשימה שהסרטון לא גרם נזק ביטחוני. מה הוא חושב קרה לחטופים אחרי השידור? הוא מתעלם מהנזק האדיר למדינה בעולם, אבל הוא אפילו לא מוכן להגיד מי המטומטם, או האדיש, או המנוול שאישר. הוא וחבריו, או ערוץ 12. אם לא נגרם נזק לעניות דעתו, למה להתייצב בגאווה ולהגיד, אישרנו? ואם לא אישרתם, מי לעזאזל יסמיך אותך לחפות על פשע של ערוץ 12?
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני ג'וש בריינר, ואני היום השוטר הרע. נו, התגעגעתם למכונת הרעל ממיימי? היא מתעוררת לה בצהריים, יש לה זמן, פותחת את הטוויטר, פותחת את הוואטסאפ, ומתחילה לשלוט על מדינת היהודים. עכשיו, כפי שפורסם אתמול בחדשות 12, מנסה יאיר נתניהו, בנו של אבי האומה והמנהיג העליון, לקבוע מי יהיה הפרקליט הצבאי הראשי הבא. מתוך כל השכלה של פרשת הפצרית, הטיוח, קשר השתיקה, שהחל כולו במתקפת אמוק של נציגי מכונת הרע למערכת המשפט, הביאו הרמטכ"ל ושר הביטחון מינוי לפרקליט צבאי חדש, איתי אופיר. יותר מ-20 שנה שימש כיועץ המשפטי של מערכת הביטחון. כולם משבחים, כולם מעללים, אבל ליאיר שלנו יש בעיה. לפני 5 שנים היה אופיר כמה שבועות בקרן וקסנר. אוי ואבוי, קרן וקסנר, השטן הגדול, אליו נשלחים עובדי המדינה הבכירים לכמה שבועות של אקדמיה. עכשיו מכונת הרעל מצאה לה יעד חדש. היא מנסה לקבוע מי יהיו פה האלופים בצבא. אבל מה יש להתפלא? שרה נתניהו, כזכור, כבר התערבה מי יהיה פה המזכיר הצבאי של בעלה. היא התערבה מי יהיה פה ראש השבק, והיא התערבה מי יהיה פה ראש המוסד. אז מה הפלא שילד הפלא, שכמעט קיבל פה ג'וב מהחלומות בהסתדרות הציונית בשבוע שעבר, עם ניסיון תעסוקתי של חרדון בשמש, חושב שהוא יכול לקבוע מי יישב בפורום המטכ"ל של ישראל?
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם ג'וש בריינר ואריאל דאד.
ערב טוב, ג'וש.
ערב טוב, אריה, מה שלומך? ברכות על הפרס.
תודה רבה, באמת לא דבר חשוב מאוד. אבל תשמע, יש לי הערה עניינית למה שאמרת, לגבי קרן וקסנר. אני מכיר תוכנית וקסנר שהיא תוכנית של שנה בקיימברידג'. יכול להיות שיש להם גם פרקי השתלמות קצרים יותר, אבל קרן וקסנר זה השתלמות רצינית מאוד, מממנת, כן, לא, באמת דו... הבכירים ביותר.
דווקא הדבר הזה היה קצר,
אז אולי זה...
אולי בזמן הזה הספיקו להפוך את, את הדעות של... איתי אופיר, והצליחו להפוך אותו מאיש ימין לאיש מרץ, יכול להיות.
קשה לי להאמין, אבל תשמע, נשמע לי מינוי בסדר, אבל לעומת זאת, האזרח הפרטי שחותר לקבל מינוי בקק"ל, יאיר נתניהו, הוא זכאי להגיד לדעתו, המינוי הזה הוא טוב או לא טוב.
כן, נשמע לך הגיוני?
בוודאי שהוא יכול להגיד, אני לא חייב להקשיב לו, אני לא חייב לקבל את...
האם אפשר למנות פה אלוף כלשהו לצבא, זה נשמע לך תקין?
בטח.
בטח, טוב.
בעל המקולת שלי יכול להגיד, תשמע, אני מכיר אותו, הוא היה פחדן בקורס מקים, אז זה רע מאוד שמינו אותו לקורס להיות אלוף? בטח שהוא יכול להגיד. כל אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה על מינוי כזה או אחר בצבא. זה שהוא הבן של נתניהו עושה ריח לא טוב, אבל...
לא ריח לא טוב, זה השפעה פסולה על התפקידים הכי חשובים במדינה, של אנשים שלא נבחרו לדבר, ובסופו של דבר הם משפיעים. עכשיו, בין איתי אופיר, או בין כל אלוף אחר ליאיר נתניהו, אין שום קשר, אבל הם מושפעים והם משפיעים על ידי כל מיני מכונות רעל שרצות להם ברשת, הם המבוע של מכונת הרעל, והם בסופו של דבר רוצים לקבוע מי הנהיגו את הצבא של ישראל, אדם שיושב במיאמי במהלך כל המלחמה הזו, שאין לו שום קשר כמעט למדינה הזאת, הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת.
אופיר מונה, אני מאחל לו בהצלחה, שיהיה לנו טוב, ואחרי החדשות נחזור. אסף נבו ושני רומנו, ואחראית על השידור, שקד מורג. שוב, ערב טוב, ג'וש.
ערב טוב, אריה, מה שלומך?
אני בסדר, שמעתי בחדשות שאנחנו אח כפסע מהגשת כתב אישום נגד הפצרית לשעבר, ופעם אחרונה שמעתי את האח כפסע, זה נמשך שנה ועוד לא נגמר. מה אתה אומר, אנחנו קרובים לכתב אישום?
לא, 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 אנחנו לא קרובים לכתב אישום, אבל אנחנו בהחלט בשלבי חקירה מאוד מאוד מתקדמים. היום הייתי בבית משפט השלום בתל אביב, הפצרית לא הגיעה לשם, זה הדיון הארכת מעצר שני שלה, בעצם היא הייתה בנווה תרצה בבוקר, בהמשך הובה למתקן חקירות סודי, נקרא לזה ככה, בתל אביב, שם היא נחקרת, ולא ראינו אותה. כן, ראיתי את התובע הצבאי הראשי מובה, זה לא נעים לראות את האנשים האלה, ממש מי גרם על הבירה המקטה, וזה גם קשה לך, כמי ששלטון החוק בוודאי חשוב לו, לראות את המערכת ככה, בקריסה של ממש.
אמרת כבדרך אגב, מתקן חקירות סודי. מה, היא בחקירות שבק?
לא, היא בחקירה של המלמב, ביחד עם המשטרה.
זה עוד יותר סודי. אל תגיד את הדבר הזה.
כן, אבל...
אסור להגיד מלמב.
אנחנו לא קרובים לכתב אישום. לא נראה פה כתב אישום בימים הקרובים, וגם לא בשבועות הקרובים. החקירה הזאת תפועל להימשך עוד חודשים ארוכים, אבל היא כן מתרחבת, וכבר לפחות 8 מאנשי הפרקליטות הצבאית כבר נחקרו באזהרה בתיק הזה. כמובן שהחשודה המרכזית היא הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, שהמצב שלה ממה שאני שומע הוא גרוע מאוד, היא דובקת בכך שהיא אכן ניסתה להתאבד לפני מספר ימים, אבל יש חדשות טובות לגלי המתכות, למחפשי המתכות בעצם, בחוף הצוק, היא מסרה את האפל וואץ שלה, עם הסיסמה שלה, ככה שאם המשטרה רוצה, היא יכולה להגיע לכל תכתובות הוואטסאפ שהיו ברשותה. אז...
כן, המכשירים האלה מסונכרנים, כלומר מה שיש פה, יש פה.
אין לי, גם אני לא יודע. אבל אמר לי מישהו שמבין שהכל, שזה תמונת ראי למה שקורה בפלאפון. אני לא מאמין שזה... אני חושב שבהחלט יש כאן פריצת דרך מבחינת אנשי החקירה, יכולים להגיע לתכתובות, אבל אני עדיין, המחשבה שפרקליטה כל כך בכירה, בעצם ראש המערכת מתנהגת לכאורה כמו עבריינית, עושה הצגות והפלאפון שלה נעלם, התנהלות שבאמת של עבריינים בדרג הנמוך ביותר, זה מאוד מאוד מטריד.
זה מטריד בלשון המטה, אבל אנחנו נחכה לכתב אישום ולמשפט, ונקווה שזה לא ייקח כל משפטי נתניהו.
אהבתי שאתה עכשיו בעד זכויות האזרח, כן, ויקחו בו תפקידים, כן?
לכאורה, רק לכאורה. שלום וערב טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מהציונות הדתית. שלום לך.
שלום, שלום.
תשמע, היה היום סגן הצנזור הראשי לעניינים אסטרטגיים, רון קרניאלי, בוועדת החוץ והביטחון, ושמעתי שאתה מלין על כך שהמשטרה לא מגיעה לדיון בהוראת היועמ"שית. יכול להיות שפשוט לא סופרים את הכנסת? היא לא מביאה תועלת?
א', כמו שאתה יודע, ואתה הייתה פרלמנטר, לא...
גם אותי לא ספרו די הרבה שנים, זה נכון.
לא יום ולא יומיים. הכנסת, יש בעיה בהתנהלותה של הכנסת. אגב, לא, הרבה פעמים, אתה יודע, בזמן בזמן זעקות השבר על כך שאני אויב שלטון החוק, אז טענו שהממשלה שולטת בכנסת, כאילו שרי הממשלה, אבל הממשלה שמטרידה אותנו הרבה יותר, לפחות אותי, לא שרי הממשלה, כי אין אף שר בממשלה שיכול להחליט מחר בבוקר לעצור אותי, או לעשות לי הזנת סתר, או לפגוע בזכויותיי בכל דרך. לעומת זאת, הגורמים המחזיקים בכוח באמת, משטרה, פרקליטות, רשות מיסים, כל הגופים האלו, הפקידות, לא רק שהם לא מצייתים לכנסת, במקרה הזה הספציפי הם גם לא מצייתים לשרים הממונים עליהם. אז יש בעיה מאוד קשה, אבל הבעיה היא לא של השרים, הקואליציה אל מול הכנסת, אלא בעיה של מה שמכונה הדיפ סטייט אל מול הכנסת, ואל מול השרים, שהם נציגי הכנסת בממשלה. וזה באמת בעיה, ולכן אני מתפלא שכל אנשים שבאמת אכפת להם, ואגב אני קראתי את הדברים שג'וש כתב ברשתות החברתיות, פוזיציה די נדירה, יצא לנו גם להסכים בעבר, אבל אני חושב שאני גם מסכים איתו היום. והבעיה הגדולה זה שאנשים אלו לא נותנים דין וחשבון לאיש, לא לבית משפט, לא לבית משפט כי הם משקרים לבית משפט, לא לכנסת כי הם לא מתייצבים לכנסת, ולא לממשלה כי הם טוענים שהממשלה, כשהשר הממונה לפי חוק על סדר הדין הפלילי, אומר ליועצת המשפטית, את בניגוד עניינים, אומרת לו, אז מה אם אמרת? אני אמשיך לזהם את החקירה.
שמע, אני חייב להגיד לך, אני חושב עליך הרבה בימים אלה, חבר הכנסת רוטמן, מבחינתך אלה ימים של התגשמות חלום, ממש. כל המערכת קורסת. האם אתה, אני בטוח שאתה עוד חולם בלילות שאולי בפלאפון של הפצרת ימצאו התכתבויות ככה שילחכו את שולי גלימתה של היועצת המשפטית לממשלה. מבחינתך אתה בחלום
טוב, אני חושב. לא מבין את הציניות, אני חייב לומר. בעיניי זה ימים עצובים מאוד למדינת ישראל.
בוא, אתה לא בוכה, בוא.
לא, אני בוכה, אני אגיד לך למה אני בוכה. אני בוכה שמכל מיני לחצים שהופעלו, בין היתר על ידיך, על ידי אנשים כמוך, לא משנה, ועל ידי גורמים אחרים שהשתמשו גם בכוחו של צהל והפקידות כדי לעצור את קידום הרפורמה. המציאות הזאת קרתה, הרי ברור לך שאם היועץ המשפטי לממשלה היה מפוצל, מה חוק מחש כבר היה עובר, כל הדברים האלו היו קיימים, הרבה מאוד מהבעיות שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו, או שלא היו מתרחשות, או שהיו מתרחשות ומיד היה מי שהיה חוקר אותם. הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו...
מה זה קשור, עוד לא הבנתי?
בוא ננסה לצלול רגע לפרטים של היום בכנסת.
אני רוצה להסכים לניתוח, ראיתי את הניתוח של ג'וש פרסם ברשת ה-X, אני חושב שהוא צודק. שאלת ההדלפה של הסרטון בפני עצמה, היא שאלה, בהחלט אסור לראש מערכת להדליף, אפשר לדבר על השיקולים ופה ושם, והיא עצמה עוד את טאבה, זה כמו שנקרא, זה כבר קייס קלוז בהקשר הזה, אנחנו יודעים, היא אומרת, עשיתי את זה, היא אומרת מה היו הנימוקים שעשו את זה, אגב, לא טובת החקירה, אלא התגוננות מפני קרפיין.
אני רק אגיד מה אמרתי, חבר הכנסת רוטמן, אני טענתי שההדלפה לכשעצמה היא לא עבירה פלילית, והאירוע שכן צריך לחכה פה זה הטיוח של הבדיקה שנעשה בפרקליטות הצבאית.
בגלל שאסור להוציא על ידי גורם שאיננו מוסמך למסיבות שאינם טובת החקירה. אני אומר, אפילו אם אתה אומר טובת החקירה, וגם בטח לא כהדלפה, אלא תוצאה רשמית בלי התנערות ממנה. אבל זה תשים שנייה בצד. אני מסכים איתך שזה לא האירוע המרכזי. האירוע המרכזי הוא תצפיר שקרי לבגץ.
נכון, אבל חבר כנסת רוטמן, את זה אמרו מימין ומשמאל, מהאמצע, מהלכסון, על זה כמעט אין ויכוח.
לא, פוזיציה לא בא היום לוועדה.
בסדר, אבל אין ויכוח על זה שהטיוח הוא בעיה נוראה, ושקר לבגץ הוא בעיה נוראה. אבל תגיד לי, איתי איך, אבל תשמע.
לא, סליחה. מי שטיח, כשאני קיימתי דיון בוועדת החוקה בזמן אמת על האירוע הזה, הגיע נציג של היועצת המשפטית לממשלה, מפרקליטות המדינה, ואומר, חברים, אנחנו משגיחים על החקירה. אנחנו מבדים שהחקירה מתנהלת ברצינות.
בוא. נכון, אומרים שהם שיקרו גם להם, אבל תגיד לי מה היה היום עם הצנזור, איך הוא יכול לבוא לכנסת ולהגיד, אני לא מוסר לכם אם אישרתי או לא אישרתי. מה זה הדבר הזה?
הדבר הזה, הצנזור אמר גם בוועדה, ואחר כך גם כשבררנו איתו מה הסיבות שבגללם הוא לא רוצה לומר את זה בדיון פתוח, אלא בדיון חסוי, הוא אמר... א', שהתשובה עצמה היא יותר מורכבת מאשר אישרתי או לא אישרתי, אלא יורדת ליותר פרטים, שקבענו על זה ישיבה לשבוע הבא, של שתי הוועדות שתשב ותתקיים ומסור את זה לחברי הכנסת, כולל קצת יותר פרטים מאשר כן או לא, מוטען שהשאלה הזאת, בגדול זה הסיפור. וזה לא שאלה של כן או לא.
מה הסוד בשאלה אם הם אישרו או לא אישרו? למה זה סודי בעיניו?
כי אתה יודע ששאלת כן או לא, אם אתה לא שואל את השאלה נכון, התשובה לא יכולה להטעות. אם הוא אישר חלקית או לא אישר חלקית, הדברים האלו עלולים להטעות. ולכן המידע המלא, כך הוא מתח לי, גם הוא עבר בכתב לוועדה, נמצא בכספת הוועדה, כל חבר ועדה היום יכול לעיין במסמך הכתוב, שבו יש תשובה מפורטת לשאלה הזאת.
אבל אתה ראית את התשובה, בוא תגיד מה נאמר.
נמצא במהלך הדיון, וגם זה עדיין בגדר תשובה חלקית. קבענו דיון מלא, שבאנו כאן לשאול את כל השאלות הכי מפורטות, בשבוע הבא, ביום שלישי, לא עוד הרבה זמן.
חבר הכנסת רוטמן, אולי נגיד את הדברים כמו שהם, כל האירוע הזה נופל לידיך כפרי בשל, במסע שלך, לסיכול היועצת המשפטית לממשלה, זאת המטרה שלך, זה היעד שלך, היום היינו, ראינו עוד איזה שהוא...
לסיכול היועצת המשפטית לממשלה? זה המטרה של המסע שלי?
זו המטרה.
כמה שנים אתה מכיר אותי, ג'וש?
המטרה שלך, בעיניי, היא למוטט את שלטון החוק, ואת מערכת המשפט בישראל. זו המטרה שלך. עכשיו מצאת איזושהי אפיזודה, ואתה מנצל אותה כדי לפגוע בראשי מערכת אכיפת החוק.
ג'וש, הרי אתה יודע, ואתה מכיר מספיק את הפעילות שלי עוד מלפני אותי חבר כנסת, שהאמירה שלי על שצריך לפצל את תפקיד היועץ, קדמה בהרבה למינויה של גלי בערב מיירה, ולמעשה גם למינויה של אנדלבליט, קודמה בתפקיד. אתה יודע שהאמירה שלי לגבי כוחו של בית המשפט, קדמה הרבה ליצחק עמית, פוגלמן, חיות וקודמיה. ואתה יודע, ומי שמנסה להציג את האירוע הזה, כאילו יש פה איזה ונדטה אישית, כי גלי בערב מיירה לא בא לי טוב בעין, יודע שזה פייק ניוז מוחלט, וגם אתה יודע את זה. אז בוא תהיה אדם ישר, ותגיד את האמת.
אבל ג'וש, אני חייב שאלה אליך.
המטרה שלי שלא תהיה מערכת במדינת ישראל, שאיש שלא נותן את דין וחשבון לאיש, לאף אחד, מחזיקה כוח לא משוקח.
אבל הנה, אנחנו רואים שהמערכת כן נותנת את דין וחשבון.
לא, אנחנו רואים שלא.
אנחנו רואים שברגע שהיה פה אירוע מסריח.
ג'וש, אל תדברו יחד, אי אפשר להבין כלום.
היועמ"שית היא זו שהורתה לחקירה פלילית על חברתה, אירוע שלא היה כדוגמתו. ואתה עכשיו מנסה להוציא את החקירה ממנה בכוח.
מה שאתה אומר, אתה אומר דברים שאינם נכונים. מה שקרה פה, זה שלמרות שכל אדם עם שכל ישר, ישבנו פה בוועדה בכנסת ואמרנו לא ייתכן שהפרקליטות תחקור את עצמה, מי שגיבה את הפצרית לכל אורך הדרך הייתה היועמ"שית, היא התייצבה כחומה בצורה גם בוועדות הכנסת וגם בבגץ לגבות את העבריינית, ורק כאשר הדבר הזה נחשף דרך השבת
והיא התחייבה
בכלל,
שהיא מפקחת עליה
והיא טענה שהיא מפקחת ושהיא שותפה לכל החלטה, ורק אשר הדבר נחשף על ידי השבק, ואני לא יודע מה היה קורה אם ראש השבק לא היה מישהו היום, אלא זה היה רונן בר, רק שזה נחשף דרך השבק בכלל, דרך גורם אחר, כמי שכפה השד, ועדיין פרק הזמן שחלף, מהרגע שהמידע הזה נחשף, עד הרגע שהפצרית נעצרה, היא הספיקה להסתובב בחופשי, להוציא מכתב התפטרות עם שיבוש הליכים, להחביא את הטלפון שלה, כאשר אותה יועמ"שית, אני רוצה להזכיר לך, שכאשר היה מדובר בדליפות משמעותיות הרבה פחות, אישרה מעצר במניעת מפגש במרתפי השבק. אז אתה אומר לי, הנה דוגמה איך המערכת עובדת, אתה צודק, זו דוגמה מצוינת לאיך שהמערכת עובדת, ואני אפילו עוד לא התחלתי לשאול את השאלה הכי בסיסית שיש. יש פה פרקליט מדינה וראש מחלקת בגצים שהגישו לבגץ תצהיר שקרי. עכשיו, או שהם ידעו שהוא תצהיר שקרי והם צריכים להחקר כחשודים, או שהם הוטעו ואז הם צריכים להחקר כעדים. כך עובד הדין, כך עובד החוק, נכון? איך הם יכולים להיות אחראים על החקירה? איך הם יכולים להיות אחראים על החקירה?
לא, אני יודע שאתה רוצה להיות אחראי על חקירה, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות.
לא הבנתי. איך אתה תענה לי איך הם... עזוב דיון לגופו של אדם שלי. אתה מבין במשפט, אתה מבין במשטרה.
אני מבין במשפט, ואני אומר לך שאני סומך על היועצת המשפטית לממשלה ב-100%, ואני לא סומך על האינטרסים שלך ושל יריב לוין.
לא, אי אפשר להבין כלום.
כממונה על החקירה.
תחזיר למאזינים שאני אבין גם, תענה לשאלה פשוטה, איך אדם שהגיש תצהיר שקרי לבית המשפט...
היא לא הגישה תצהיר שקרי.
לא,
לא יכולה, היא לא יכולה לדעת מה קורה בפרקליטות הצבאית.
לא הבנתי, מי הגיש את התצהיר?
מה זה מי הגיש את התצהיר?
מי הגיש את התצהיר לבית המשפט?
יש קצינה משפטית בשם ליאל אורן. לא, לא נכון. מי שחתומה על התצהיר?
מי שחתומה על התצהיר לבית המשפט? זה מנהל מחלקת בקשים. מי שהגיש תצהיר שקרי לבית המשפט?
אתה טועה, כי מי שחתומה על התצהיר, אני מסתכל על המסמך עכשיו, מי שחתומה על התצהיר זה קצינה משפטית בפרקליטות הצבאית. אתה לא תטיל את הכל על היועמ"שית.
חברים, אבל אתם שניכם יודעים מטעם מי זה הוגש. זה אי אפשר להתאמן. בסוף השינגים על השם.
אני שאלתי שאלה פשוטה, לא שאלתי מי חתום על התצהיר, שאלתי מי הגיש את התצהיר השקרי לבית המשפט.
בסופו של דבר, אתה יודע היטב, אתה יודע
היטב.
מי מייצג, אתה יודע היטב מי מייצג את הפרקליטות הצבאית בבית המשפט העליון. אתה מנסה בכוח.
ג'וש, למה אתה לא עונה לשאלה הפשוטה הזאת?
אבל עניתי לך לשאלה הזו, הרי ברור שמי שמייצג את הפרקליטות הצבאית, הוא מחלקת הבג"צים. אבל מי שחתום על התצהיר, זה אנשי הפרקליטות הצבאית. אנשי הפרקליטות הצבאית שביצעו את הבדיקה.
השאלה הזאת,
עם כל הכבוד, אתה לא יכול להטיל הכל על היועץ.
אנחנו חייבים לסיים.
אנחנו חייבים לעוד שלב בוונדטה האישית שלך נגדה.
אבל אני לא טענתי, אבל ג'וש, אני לא אמרתי
ש... עכשיו כל האירוע הזה, שהוא לא נעים לאף אחד.
לא. אני קורא אתכם לסדר, רבותיי.
כדי לפגוע בה באופן אישי.
אי אפשר.
למה שאמרת ברשת ה-X.
לא. אני מבקש, אי אפשר להבין מילה מכל הוויכוח.
אז אני מבקש שאני, אם אפשר שתן לי לסיים את השאלה, ואז יענה, ולא יעשה עליי בוי
שובר. נגמר, הבנתי, הוויכוח הוא האם היועמ"שית אשמה או השינגים אשמה.
לא, אני ממש חולק, לא.
לא חשוב, נגמר הוויכוח.
זה מה שג'וש הביח בקבוצת הצעקות שלו.
נגמר הרעיון.
זה מה שהוא עושה, הוא צועק כדי שאף אחד לא יבין את הטענה, אז תן לי משפט לסכם את הטענה.
משפט לסיום.
אתה רוצה להגיד שהיא הסתירה. אני אומר לך,
אתה מנסה להספיק אותי כי אתה מפחד.
משפט לסיום.
קודם כל לא מפחד מחפש
פרעות. אז למה אתה מדבר עליי?
ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
למה אתה מדבר עליי?
אני רק אומר לך את העובדות כמו שהם. ג'וש, אתה מטרבד את התוכנית. אני מבקש.
למה אתה מדבר עליי?
תן רגע לשמחה רוטמן. 10 שניות משפט לסיום.
חבר הכנסת, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, בבקשה.
מי שהגיש את התצהיר השקרי והטעה באמצעותו את בית המשפט, הייתה פרקליטות המדינה. אלו העובדות. לא משנה מי חתום עליו. עכשיו, או שהם עדים בפרשה, או שהם שותפים לפשע ואז הם פושעים בפרשה. בין כך ובין כך, הם לא יכולים להיות חלק מצוות החקירה ולפקח על החקירה.
חבר הכנסת שמחה רוטמן,
הדבר הזה מובן מאליו לכל אדם,
עמדתך הובהרה לגמרי.
למעט אדם ששבוי בידי מערכת הרשע.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה. ערב טוב.
תודה רבה.
וואי, ג'וש, באמת, לא מבינים מילה ששני מדברים יחד.
טיון נכשל למגיש.
לא מבינים מילה, אני לא מעלה שני מרועיינים שסותרים אחד את השני, כי אי אפשר להבין כלום. אז עכשיו יצרנו תמונה דומה, אפשר לדבר, אנחנו יכולים אחרי שהוא נפרד להגיד משפט מה עמדתנו, אבל לא מבינים מילה, אבל אנחנו עוברים לנושא אחר ומברכים בשלום.
הרי, הטעויות הן רק שלי.
לא,
רק שלי.
שלום וערב טוב לנריה קראוס, שליחת חדשות 13 בארצות הברית, שלום לך.
שלום, ערב וג'וש.
מהסערות שלנו לסערות אצלכם, ונבחר מועמד שדי חששנו מפניו, ואת אומרת שלאור דפוס ההצבעה של יהודי ניו יורק, שבערך שליש מהם הצביעו בעדו, מאלה שהצביעו, יש קרע גדול בקהילה היהודית בניו יורק. ספרי לנו על זה.
יש קרע גדול בקהילה היהודית בניו יורק. בכלל אני חושבת שבר שמלווה גם את הקהילה היהודית בניו יורק, גם את ניו יורק ואמריקה בכלל, מאז 7 באוקטובר, סביב הסוגיה הישראלית והיהודית, הדבר הזה כאן מאוד מאוד מורגש בעיר, וכן, סביב הבחירות הללו, השבר הזה הגיע לשיא, והעיר ממש קרועה כבר בעצם שבועות ארוכים, אבל בעיקר בימים האלה, סביב הבחירות הללו. צריך להגיד, מועמד כמו ממדני, לא יכל עם העמדות שהוא מביע בצורה כל כך בחוץ, כלומר, הוא לא מסתיר את העמדות שלו, לא לגבי ישראל וגם לא את הניחוחות האנטישמיים שעולים בהתפתויות שלו. לפני כמה שנים היה דמיוני לדמיין שדבר כזה לא יפגע בקמפיין של מישהו. בבחירות הללו נראה שזה אפילו עזר לו. זה גם הביא לו מצביעים מסוימים שהוא הצליח ככה לרכב על הגל של אחרי 7 באוקטובר. הרבה מאוד אנשים שראים אותם כאן יוצאים לרחובות ומפגינים, מפגנות פרו-פלסטיניות, הלכו איתו והוא גם הצליח להביא מצביעים מהקהילה היהודית. כן, אתם יודעים, היה כאן קמפיין, סוג של קמפיין גוואלד של אנדרו קוומו, המושל לשעבר, שהוא שם בהטרדות מיניות, שהצליח להביא לא מעט מצביעים, הפער היה יותר קטן ממה שחזו הסקרים, ובכל זאת, ממדני לוקח כאן בענק, וכן, זה הרבה קשור לתהליכים שעוברת כאן הקהילה היהודית מול ישראל.
השאלה הגריעה היא מה, איך זה משפיע עליי? אני שואל ברצינות, זאת אומרת, אני רואה את הסיקור התקשורתי האדיר סביב תוצאות הבחירות בניו יורק, אבל אני שואל ברצינות, למה אמור להיות אכפת לתושב חדר או תושב אשקלון, מי עכשיו ראש עיריית ניו יורק?
ניו יורק היא העיר אחת החשובות בארצות הברית, אולי החשובה בארצות הברית היום, והיא העיר היהודית החשובה ביותר מחוץ לישראל, בוודאי בארצות הברית, מבחינת ריכוז אוכלוסייה של יהודים כאן, וקודם כל אני חייבת להגיד, אני אענה בשני חלקים לשאלה שלך, כי זאת שאלה חשובה בסוף, אנחנו מתעסקים בזה הרבה, וגם הרבה מאוד מהזווית הישראלית והיהודית, אבל גם כאן התקשורת האמריקנית מתעסקת מהזווית הזאת, זו זווית מאוד משמעותית. קודם כל, הקשר שלנו עם יהודי ארצות הברית ויהודי הגולה, הוא קשר מאוד מאוד חשוב, גם עבור קיום מדינת ישראל, והמשך השיתופי פעולה בינלאומיים עם מדינת ישראל, והדבר הזה נותר בו קרע עם חלקים מסוים של הקהילה היהודית, קרע של תהליך של כבר שנים ארוכות, אבל הלך ועמיק בשנתיים האחרונות, יהודים רבים שממש מגדירים מחדש את הזהות שלהם, באשר לישראל בצורה שלילית כלפי ישראל, כלומר הזהות היהודית המתחדשת שלהם קשורה בזה שהם מתנתקים מישראל, וזה ממש משהו מובהק שאני פגשתי פעילים שעובדים למען ממדני, או אנשים גם אתמול בלילה הייתי נכנסתי ככה למסיבת הניצחון שלו עם כל הפעילים והפוליטיקאים הבכירים והוא עצמו היה שם, זה ממש מאוד מורגש, אנשים מדברים על זה בצורה כזאת או אחרת, אבל אתה מבין בין השורות את התהליך המאוד מאוד עמוק הזה, ודבר שני,
מה גרם להם לדבר הזה? מדיניות ישראל, המצב בישראל, המלחמה, או שהם נגד טראמפ, בעיקר נגד טראמפ, אבל גם נגד ישראל, כי הם לא אוהבים אותם?
אז אוקיי, וכאן אני מגיעה בואו, המצביעים של ממדני לא הלכו כולם לקלפי על הסיפור הישראלי, זה נכון ששני שליש מתושבי ניו יורק אומרים שהסיפור הישראלי היה כן משאיבה אפקט כלשהו בהצבעה שלהם, אבל אנשים הלכו על זה שממדני בא ומדבר על סוציאליזם, על תחבורת, על אוטובוסים חינם, על חינוך חינם ורווחה חינם לילדים בגיל צעיר, על קיצוץ בתקציב המשטרה, שזה כבר ממש נוגע ככה בסנטימנט היותר פרוגרסיבי כאן בעיר, על העלאת מס לבעלי און, על טיפול טוב יותר במהגרים. ממדני מצליח לגעת בהרבה מאוד סוגיות של המעמד הסוציו-אקונומי הבינוני ומטה בניו יורק, והם יוצאים להצביע לו, כלומר, הסיפור הישראלי יש לו חלק, אבל זה לא החלק המרכזי בהצבעה למען ממדני.
חייב להודות שאני, כן, אולי שזה לא מרשים בכלל, הוא לא מרשים, הוא לא קריזמטי במיוחד, הוא באמת, עליי הוא לא עשה רושם דרמטי.
אז יחלקו לך כאן לא מעט אנשים, יחלקו לך כאן לא מעט אנשים שמרגישים, מה זה מרגישים? שאומרים שהוא גבר מאוד נאה, אני מצטטת כאן ככה פוליטיקאים שמדברים עליו, אפילו טראמפ נשאל עליו, הוא ישר אומר, אני נראה יותר טוב ממנו, שהוא נועם מאוד טוב, החיוך שלו שבישראל, אתם יודעים, עובר כקריפי, גם כאן יש מי שאומר את זה, אבל החיוך שלו, שהוא כל שאלה שנשאל, הוא קודם כל מחייך ורק אז עונה, יש לו כמה אלמנטים שהוא הצליח לסחוף באמצעותם, גם באמצעות הנראות והשימוש, ובנראות והשימוש בהיסטוריה שלו, הוא מצליח לסחוף את הרבה מאוד מתושבי ניו יורק, אבל
עכשיו,
אני רק אשלים את התשובה, אני רק רוצה להשלים את התשובה של קודם, ולהגיד שההשפעה על ישראל היא השפעה הרבה יותר עמוקה, כי כשאנחנו רואים את המפלגה הדמוקרטית לא מוצאת את עצמה, באגף המרכז-שמאל, הרציונלי, הרגיל שלה, שכפי שראינו את המפלגה הדמוקרטית לאורך הרבה מאוד 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 שנים, הדבר הזה משפיע על ישראל בצורה משמעותית, כי כשהמפלגה הדמוקרטית לא מצליחה להעמיד אף מועמד, שיכול להיות מקובל על רבים מאוד בניו יורק, כן, עיר דמוקרטית, זה דבר מאוד דרמטי, ויש כאן אפקט מאוד מאוד משמעותי ששתי המפלגות מקצינות, ואנחנו נראה את טראמפ משיב לזה בניסיון להביא לתנועת מטוטלת, והדבר הזה הוא ממש דרמטי כלפי ישראל.
כן, זה יכול להשפיע עלינו, ויכול להיות שזה באמת אות וסימן לשינוי שארצות הברית עוברת ביחס אלינו בשנים הבאות. תודה רבה, תודה רבה נריה קראוס, שליחת חדשות 13 בארצות הברית. דיווחי תנועה? פרסומות? מי ידווח לנו? אחי ידלוק ידווח לנו. הנה חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלון פינקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק.
שלום מריה, שלום ג'ו, שלום צדיקים.
צדיקים, בוא.
מלאכתם נעשית בידי אחרים, והנה אתה רואה, אנחנו צריכים לעבוד. תשמע, אתה מספר על נאומו של ממדני, נאום הניצחון שלו, ואני מבין שניו יורק נפלה בידי האסלאם.
נו, באמת, אריה, באמת. ניו יורק לא נפלה בידי שום אסלאם. זה כמו שהיית אומר שכשאד קוטש היה ראש עיר, או שמייקל בלומברג היה ראש עיר, שיהודי העולם כבשו את ניו יורק.
אבל הוא לא דיבר בעברית, וממדני מברך בערבית.
זה לא עליי, תראה, משום שחלק גדול מהבוחרים שלו מדברים בערבית, הוא לא ערבי דרך אגב, הוא הודי, שנולד באוגנדה. את האי-נוחות שיש להרבה יהודים מהבחירה שלו אני יכול להבין, אבל היא גם מופרזת וקצת היסטרית. לא מדובר בראש עיריית ברלין ב-1938, מדובר בראש עיריית ניו יורק, ב-2025.
זהו, השאלה היא אם ניו יורק גדולה מהאיש, זאת השאלה המרכזית.
ברור שכן, זו שאלה מצוינת, ברור, והערה מצוינת. ברור, בוודאי שכן. קודם כל, אין דבר כזה ניו יורק. יש 20 ניו יורק, יש ניו יורק של וול סטריט, ויש ניו יורק של תרבות ותיאטראות, ויש ניו יורק אינטלקטואלית, ויש ניו יורק של מעמד בינוני נמוך מקווינס ומברוקלין שבאים לעיר לעבודות צווארון כחול. ויש ניו יורק לפי שכונות, ויש ניו יורק לפי חתכים אתניים, ויש ניו יורק חסידית חרדית, ויש ניו יורק יהודית ליברלית. יש כל כך הרבה ניו יורק, ולכן להניח שיש ניו יורק אחת, והוא יעשה מה שהוא רוצה, נו באמת.
לא, אבל השאלה היא האם אנחנו עומדים לראות עכשיו קדנציה, שבה הרחובות של ניו יורק נשתפים במפגינים פרו-פלסטינים, שבה יש סכנה לסטודנטים היהודים במוסדות האקדמיים הגדולים שיש בניו יורק, כי ראינו מה קרה בשנתיים האחרונות, שסטודנטים יהודים ומרצים יהודים חששו להסתובב במדשאות של האוניברסיטאות.
כן, ואחוז גדול של יהודים שהשתתפו באותן הפגנות.
נכון. נכון.
תראה, התשובה לשאלה שלך, ג'וש, היא אני לא יודע.
זה לא טוב. לא, באמת אני אומר, כי זה לא, אם אתה אומר לא יודע, זה אומר שיש איזשהו חשש כזה.
כי הדינמיקה של הפגנות כאלו, נובעת קודם כל ממה שהם רואים בטלוויזיה וקוראים ברשתות החברתיות, או מועלים בידי הטלוויזיה והרשתות החברתיות, על מה שקורה במזרח התיכון. דרך אגב, לפי ההיגיון הזה, אם כל מה שמניע אותם זה המזרח התיכון, וכל מה שמניע אותם זה עזה, וכל מה שמניע אותם זה הפלסטינים, והצדק לפלסטינים, והגדרה עצמית לפלסטינים, כל הדברים האלה, אם ככה אחראי הגדול והישיר לבחירתו של ממדני, הוא לא אחר ממר נתניהו. אבל אנחנו הרי לא רוצים להגיד את זה, נכון? אבל הנה, אם זה הקריטריון שלפיו אנשים בחרו, התשובה היא שלא לפי זה בחרו. והתשובה לשאלה שלך היא, משטרת ניו יורק היא המשטרה הכי גדולה בעולם, 48,000 שוטרים.
והוא כבר מבטיח לצמצם אותה.
כן, אבל אתה יודע, סליחה על הקלישה הנדושה והמאובקת, דברים שרואים משם, לא רואים מפה, הוא לא היה ראש עיר. דרך אגב, הביקורת שואלים אותי אם הייתי בניו יורק, אם הייתי מצביע בשבילו. אני אומר, מה פתאום? בגלל שהוא אנטישמי. אני אומר, לא, הוא לא אנטישמי. אלא בגלל שאדם בן 34, עם אפס ניסיון ניהולי, אפס ניסיון ביצועי, ואפס ניסיון בניהול מערכת פוליטית כל כך מסועפת, לא יכול להצליח.
בסדר, זה נימוק אחד, אבל שאלה אם אתה בטוח שהוא לא אנטישמי.
אני חושב שהוא לא אנטישמי. אני חושב שהוא לא אנטישמי.
כלומר, אנחנו לא צפויים לעליית מחירי דיור בתל אביב בגלל גל עלייה עצום של יהודי ניו יורק ארץ.
לא, אתה לא תראה את זה. אתה לא תראה את זה. אני חוזר למטה.
לא חשבתי שאני אראה.
לא, אני מבין מה אתה אומר, אריה. אני חוזר להערה הנכונה בעיניי של ג'וש. העיר גדולה ממנו, בוא לא נשכח, הוא נבחר לתקן את הרכבת התחתית ולטפל במחוסרי הבית ולנסות לצמצם את שכר הדירה, מה שהוא אגב לא יוכל לעשות מעשית, משום שזו עיר, העיר הכי קפיטליסטית בעולם, יכול לקרוא לעצמו דמוקרט סוציאליסט, עד מחרתיים יש גבול למה ראש עיר יכול לעשות, גם בתחבורה הציבורית הוא מוגבל בידי המושלת של ניו יורק, או המושל ניו יורק כמשרה, ששולט ב-MTA, במטרופוליטן טרנספורט אוטוריטי, זה לא, אנחנו נוטים לחשוב, אתה יודע, שראש העיר יכול לעשות מה שהוא רוצה, והוא איש פוליטי, והוא בעצם סוג של עוד מזכיר מדינה.
כן, אבל אלון, אנחנו, אלה לא חששות טובות לישראל, זאת אומרת, זה אולי עדות הקשה ביותר למצבנו הרע, גם בינלאומית וגם בקרב יהודי ארצות הברית.
ג'וש, משתמע ממה שאתה אומר, שכאילו הבחירה בו, הנושא המרכזי של מי שהלך והצביע עבורו, היה עזה או הסכסוך הישראלי.
אתה יודע, אתה מכיר אותה, אנחנו מסתכלים על הזווית הצרה שלנו.
לא, אבל זה לא נכון להסתכל על הזווית הזאת. אני מבין את ההיגיון של להסתכל, כי זה אנחנו ואנחנו בישראל. אז זה פשוט לא נכון. גם ראש העיר לונדון הוא מוסלמי, לא שמעתי אתכם בהיסטריה סביב ראש עיריית לונדון.
כי הוא לא התבטא עד כדי כך, אבל אלון פינקס, אנחנו נעקוב אחרי זה, ונראה אם באמת הייתה סיבה לדאגה או לא. תודה רבה לאלון פינקס לשעבר, קונסול ישראל בניו יורק. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור יואל דונחין, שהיה רופא במחנה שדה תימן, וגילוי נאות, שנים רבות, יואל דונחין ואני עבדנו יחד, טיפלנו בהרבה מאוד חולים בקביעות בהדסה עין כרם, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב ליואל דונחין.
למה, אבל הייתם צריכים לשים אותי שאני אפתח את התחנה שלכם לראשונה בחיי, ושמעתי תשפוחת כזאת של, אחר כך הבנתי שזה רוטמן, אז הייתי צריך לסגור, זה נורא, אפילו לא נתן לכם לנשום.
אבל יכולת גם לשמוע אותי, אני חושב, פרופסור.
פה ושם, אחר כך סגרתי.
יואל, אנחנו מדברים על שדה תימן ולא על רוטמן.
אנחנו מדברים על שדה תימן, חשבתי שאתם מדברים על הפצרית.
אז אתה בעצם אחד העדים המרכזיים בתיק הזה.
ממש לא. אני לא מבין. אני אפילו לא נקראתי לחקירה. אני מסרתי עדות יחד עם כל שאר הצוות הרפואי שהיה שם. שאנחנו קיבלנו חולה מחדר ניתוח בבית חולים, פצוע עם פציעה קשה, חזה אוויר, קרע במעיים, סטומה, דימום, ודיווחנו למפקד המשטרה הצבאית במקום, תשמע מה קורה שם, הוא אמר אנחנו חוקרים את זה, בזה הסתיים העסק.
נשמע לי דבר שכל רופא היה אמור לעשות כרופא. כי הוא מטפל בבן אדם, ובן אדם פצוע, לא רק שהוא צריך לטפל במחלה שלו, אם יש חשש שהוא נפגע בזדון על ידי אחרים, הוא חייב בדיווח. אבל יואל, תגיד לי, אם זה היה תלוי בך, ואתה יודע שבמנהרות של החמאס יושבים כרגע חטופים שלנו, אתה היית מפרסם את הדיווח הזה?
רגע, אבל חייבים להגיד פה מה הקשר שלו לפרשה, בעצם...
הוא אמר!
כתב האישום מתבסס על הדוח הרפואי.
הוא אמר, הוא בדק את החולה.
לא, כתב האישום... תפסיקו, באמת, אני לא, אין לי כושר דיבור כמו הדבר הזה שקודם דיבר אתכם. אין לי שום שיקול בנושא הזה. אני רק חשבתי וכתבתי על כך היום בעיתון בארץ, שאם היינו מפרסמים, אנחנו כל הזמן התחננו, תכניסו צלב אדום, תכניסו עיתונאים, תראו שאנחנו...
יואל, הערה אחת, אולי המאזינים לא הבינו. אתה עבדת כרופא צבאי מילואים בשדה תימן, וטיפלת כשהביאו אליך אסיר פצוע.
הביאו אליי אסיר ש... לא, את האסיר הביאו מהמעצר... הרופא שהציל אותו בעצם וראה שהוא מדמם והוא הולך למות, הוא לקח אותו תכף וזרק אותו על האמבולנס והביא אותו לבית חולים. בבית חולים תוך כמה שעות עשו לו את כל הבדיקות דימות, ניתחו אותו, עשו לו סטומה.
נכון, ועל הדוח שהוצאת, ביססו כתב אישום או התחילו את החקירה.
איזה דוח שהוצאתי?
לא דיווחת, אתה אמרת שדיווחת למשטרה הצבאית.
אנחנו צוות רפואי, היה מפקד אחד ושלושה ארבעה רופאים. בביקור הבוקר שעשינו במחלקה, היו שני אוהלים של מחלקות מצוידות ומלוקקות, וראינו את הפציעה. ואז התחילו להגיד, אנסו אותו, כל מיני דברים, אמרתי, לא אנסו אותו. דקרו אותו עם סכין, בקוז הזה, וזה עבר למאי. אנחנו, חוץ מלהגיד
לפקד... את זה אתה יכול לדעת באופן ודאי?
מה?
את זה אתה יכול לדעת באופן ודאי? אני שואל...
איזה שאלה? באמת.
כן, זה גם סטאג'ר. גם סטאג'ר יראה.
שמנו שם את הפקינג, בשביל לסגור את זה, באמת. ואנחנו רק אמרנו...
פרופסור דונחין.
אנחנו אמרנו למפקד של המשטרה הצבאית, תבדוק, הוא אמר, אנחנו בודקים את זה, אנחנו כבר יודעים מה קרה, ובזה הסתיים כל הסיפור, עד שלא התחילו להגיד שהם חיילינו הגיבורים, ושהם לא עשו שום דבר, וזו עלילת דם, לא היה לנו שום קשר איתם.
האם יכול להיות שזה לא קרה על ידי הסוהרים? כי בעצם אין לך ידיעה איך האירוע...
אני לא, אתה רוצה לשאול אותי מי עשה? אני לא יודע מי עשה את זה. אני יודע שהוא היה פגוע, אני לא ראיתי סרט לפני זה, כאשר סוהרים מקצועיים היו מביאים פצוע, או חולה, הם היו מתנהגים כמו סוהרים, כאשר האנשים האלה היו מביאים פצוע, הם היו מתנהגים כמו משהו שאני לא אגיד. אבל מה השאלה? אני ידעתי שיש אנשים בזה, אני ידעתי מי נהרג ומה קרה בשביעי באוקטובר, מה זה משנה בכלל?
ותגיד, כשאתה רואה את כל הסערה התקשורתית עכשיו סביב הפרשה ושחרור אותו עצור שחזר לרצועת עזה וכבר כנראה לא יהיה במשפט הזה,
ששחררו את העצור הזה, זה בכלל אידיוטי, אבל זה גם כן, זה לא פחות חמור מאשר מה שלהוציא מסמך מצהל או משהו כזה. מה שקורה זה למעשה, האמת היא זה שהפרקליטה דקרה עם הסכין את האסיר הזה, ואחר כך קטל את הזה, ועכשיו היא נאשמת, וחמשת החיילים שהעלילו עליהם עלילת דם, הם חופשים, זה כל הסיפור.
טוב.
לא הכרתי אותה קודם.
זה בציניות, כן.
מה זה? ציניות, תראה מה שקורה.
לא, ישמת עכשיו את יואל בלהיות ציני, וזה אפילו אני לא אסכים. אבל תשמע, יואל, באמת, על סמך הדיווח הרפואי על מצבו של החולה, נפתחה חקירת מצח. האם בדיעבד צריך להצטער על זה, או להגיד, זו חובתו של כל רופא?
חובתי לא לחקור את זה. חובתי היה לדווח את זה, כמו שמדווחים על ילד מוכה. כי זה היה מקרה חריג, אף אחד לא הגיע ככה. הגיעו שברים, הגיעו פצעים, הגיעו חולים, אבל אף אחד לא הגיע. אני ברגע הראשון חשבתי שבכלל, אני יודע, הוא היה לא בסדר עם החברים שלו, אז הם עיקו אותו. לא חשבתי בכלל בכיוון הזה. איך זה יכול להיות?
פרופסור יואל דונחין.
מה?
פרופסור יואל דונחין, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
ביי ביי.
להתראות. פרסומות. נזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך. אז אנחנו מחכים לעוד אחד הערב, ואנחנו זהירים כבר, כי אנחנו יודעים איך החמאס עובד, אבל בינתיים מצטמצם והולך מספר החטופים, ואני מבין שהרמטכ"ל התנה אתמול את שחרור המצור על 200 מחבלי החמאס בהשבת גופתו של הדר גולדין, זה נכון?
בואו נעשה רגע סדר בבלגן, בעניין הזה.
בשתי דקות.
קודם כל חמאס, כן, מתחיל לשחרר חטופים, הלחץ האמריקני משפיע, הלחץ הישראלי משפיע, יש הרבה מאוד פעולות שעושים בשטח כרגע, שגורמים לחמאס להבין שישראל פועלת בצורה נחושה כדי להגיע לשלב השני, וגם בין היתר היא גורעת הרבה מאוד מהיכולות של חמאס, גם מעבר לקו הצהוב בשטח הישראלי, אם זה פגיעה באותם בניינים, מנהרות ותשתיות שחמאס נשאיר מאחור, ומבין שככל שיתקדמו מהר יותר לשלב השני, הוא רק ירוויח מהעובדה הזאת שכנראה יצליח להציל חלק מהתשתיות האלה, אז זה גם משפיע מאוד על חמאס. הדבר השני שיש לנו שאנחנו רואים זה שבאמת הסיפור של מה שקורה ברפיח, יש שם סדר גודל של בין 50 ל-100 מחבלים שקלועים כרגע בתוך המנהרה הזאת, המנהרה האסטרטגית, שגם היו שם גם בעבר חטופים ישראלים, ומבינים כרגע בחמאס שאם לא ישחררו את החברה האלה משם, כנראה שדינם למות. נכון שיש להם שם המזון ויש להם מים בהיקפים כאלה ואחרים שאנחנו לא יודעים בדיוק להגדיר אותם, אבל הלחץ הזה משפיע מאוד גם על חמאס. צהל אמר לדרג המדיני, אין לנו בעיה לשחרר אותם ולהחזיר אותם לחמאס, רק בתנאי אחד, שיחזירו את כל החטופים הישראלים, ורק אז נוכל לשחרר את העניין הזה.
לא היה אזכור ספציפי של הדר גולדין בהקשר הזה?
גם הדר גולדין הוא בין השבעה חטופים שעדיין נותרו בעניין הזה. צריכים לזכור שהדר גולדין נחטף ונשבע, גופתו נלקחה, באזור הזה, במרחב הזה של רפיח, באזור
לפני 11 שנה.
לפני 11 שנים, באוגוסט, במהלך המבצע של צהל בתוך רצועת עזה, וכן, צוק איתן זה היה, במהלך צוק איתן, ולכן כרגע צהל אומר, אין לנו בעיה לשחרר, רק בתנאי אחד, שקודם כל ישחררו את כל החטופים שלנו.
אבל במשפט אחד, מה הלך הרוח בצהל על רקע פרשת הבצרית? במשפט?
כן.
בחרו פצר חדש, מה שנקרא, הכנו לחייל הצלחה בהמשך תפקידו.
נכון, הצלחה רבה. הוא לחוץ מאוד בשעה הזאת, אבל נגמר לנו הזמן. תודה רבה אבי אשכנזי, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל היו גיא רביב, אחי אדלוק ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם קופמן, אוזן ותוכמן. תודה רבה, תודה רבה ג'וש, להתראות.